אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
רוח קרב. אמילי אמרוסי. בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
הנה אנחנו בעוד פרק של רוח קרב. הפעם האורח שלי הוא אליה בן שימול, רכז הביטחון של קרם שלום. שלום.
שלום, שלום.
האורח שלנו איתי סופרין, במערכת הילה שוקר, נוי ביטן וטל אלקבץ, הטכנאי דוד מירן, נגיד תודה גם לאופר לרר ונוח על אוחנה שעושים את הדיגיטל. אתה מגיע לכאן עם מדים שכתוב עליהם רבשץ, מקרם שלום שנמצאת 50 מטרים מהגבול, מה שהיה הגבול, במבט מרחק יריקה מהבתים של רפיח. תן לי ככה ממש על קצה המזלג מה קורה לכם בבוקר של שמיני עצרת.
טוב, כמו כל העוטף, 6:30 התקפת פתע, ובעצם אנחנו נכנסים ללחימה רציפה, שבו התקפה אחרי התקפה מסביב ליישוב.
המחבלים, אי אפשר להגדיר את זה אחרת, אלא נוהרים, פשוט בנהר אדם מהגדר שסמוכה לבתים שלכם, מעזה, מרפיח, לתוך הבתים שלכם ממש, לתוך היישוב שלכם, לתוך החצרות.
זה בדיוק ההגדרה, באמת, כשרואים גם את הסרטונים שלהם, של הגופרו, אתה רואה ממש נהר של מחבלים ב-6:50 בבוקר כבר נוהרים, ושם מתחיל בעצם הקו הראשון, אנחנו מתגלגלים אל תוך היישוב, כשהם בעצם מפוצצים חומות, דברים שכאילו גם בלחימה הסטנדרטית לא חשבת שאתה מגיע אליהם, בטח לא כיתת כוננות.
ובכל רגע יש עוד איזה בטונדה שנופלת, ועוד נהר אנשים שמגיע.
תמיד זה מוקף, תמיד אתה יודע שאתה תהיה מותקף ממקום אחר, וכל הזמן להחזיק את החשבון לכל צד, באיך אתה מגיב אליו בצורה הכי טובה. צריך לקחת את זה בחשבון, שבעצם בתוך הלחימה אתה מנהל גם את הפנים של היישוב. זאת אומרת, לא רק את הלחימה, אלא כדי להבין רגע מה תמונת המצב. היו שני תושבים שנמצאו מחוץ בשדות. איך הם הגיעו אלינו בחזרה, לא נחטפו? הרבה שאלות, הרבה...
מה הם עשו בשדות?
הליכת בוקר, אחד יצא לרחוב, רכיבת אופניים, השנייה יצאה להליכת בוקר עם הכלבים, ובום. הכל מתפוצץ, הם שוכבים, ואיכשהו הם חוזרים, אחד, כל אחד והסיפור שלו, אבל את כל זה אתה צריך לנהל בראש, תוך כדי כל הלחימה הזו.
תוך כדי שאתה מבין שהמצב חמור בכל הגזרה, התחמושת שלך הולכת ועוזלת?
עדיין לא הבנו מה המשמעויות הגזרתיות. אנחנו מבינים שיש פה, יש שם, אבל אתה מאוד, בגלל העיסוק הפנימי, אתה עדיין לא ברגע של קליטה מסודרת במה קורה בחוץ.
מלחמה.
נכון.
מה זה אומר תחמושת שהולכת ונגמרת?
זה אומר שגיליתי שבאזור השעה 9:00 אני אומר להם אחרי שאנחנו אל מול מתחם מסוים שבו נמצאים מחבלים, שאנחנו מבינים שיש שם בהמשך, אנחנו מבינים שיש שם למעלה מ-50, אני אומר להם, תשימו לב טיפה לתחמושת, כי פה בשלב הזה אנחנו רק צריכים לטפטף ולא להגיע אל. אחד השעה, 12:30, אולי יותר נכון, 2, שחובר כוח גדול, אנחנו נשארים תחמושת שמספיקה, הגדרנו את זה כנספח השמן.
עד השעה 2 אתם לבד. רכז ביטחון, כיתת כוננות.
4 לוחמים של סיירת נחל. טנק שמגיע ב-12:30 ויוצא אחרי 20 דקות. בשעה 2 חובר כוח צבאי גדול, שמשימתו הוא הגנת היישוב.
בשעות אלה של הלחימה נופלים שני חיילי צהל, אחד מסיירת נחל ואחד מביסלח, ועוד שני חברים שלך. נכון. תושבים מכרם שלום, שלחמו יחד איתך בכיתת הכוננות, ידידיה רזיאל ועמיחי ויצן.
נכון, נכון מאוד. ידידיה ועמיחי נופלים מתוך לחימה על הבית של אחת המשפחות, בית יחיד שנכנסו אליו מחבלים, בניסיון להשתלט, לרצוח את המשפחה, ובלחימה, ובאמת גם בנס גדול שלנו, אני אומר את זה שהנס הכי גדול שאנחנו קיבלנו שם, זה שאנשים יצאו מהבתים להילחם. והנס הגדול שקיבלנו שם, זה שאנשים פגשו רוע במטרים ספורים מול העיניים ונלחמו. וזה הסיפור שאולי מאוד מאוד תומצת בלחימה על הבית הזה. ניצלה המשפחה, 6 ילדים, אמא.
הנס הוא שיצאו להילחם? כן. ולא הסתגרו?
אנחנו רגילים שהנס הוא על טבעי. קורה איזה משהו, פתאום בום, כולם עפים, פתאום קורה איזה משהו חיצוני שמושפע. אנחנו מגדירים את זה הרבה פעמים בשפה הדתית, סייעתא דשמיא, שכאילו קורה איזה משהו מלמעלה ומשנה את המציאות. אבל אם אנחנו הולכים גם למקורות, לחנוכה, גם לפורים, היינו חושבים שאנשים, הפחד האישי שלהם יתגבר להם וישאיר אותם בתוך הבית. זה האינסטינקט הטבעי של גוף. הנפש, אם היא יושבת במקום בריא, עם ערכים שמובילים אותה, אז היא יוצאת גם להילחם. וזה הנס שלנו. זה הנס שלנו, שאנשים קיבלו את הקריאה שלי בבוקר, ושמו ציוד ויצאו.
וקפצו. אנחנו עוד נחזור לשבעה באוקטובר ולמסקנות מהיום המטלטל הזה, שבעצם עוד לא לגמרי הסתיים עבור תושבי כרם שלום, כי המפונים מהבית עוד לא ממש חוזרים, עוד אי אפשר להגיע אל השגרה בימי מלחמה אלו שאנחנו נמצאים בתוכם. אבל בוא רגע, תספר לי קצת על הקהילה המאוד מיוחדת הזאת, על מה קורה שם, בפינה הדרום הערבית של ישראל, 50 מטרים מהגבול עם קן הצרעות הגדול ביותר בעולם, נוצרת קהילה מדהימה של שותפות בין אנשים שרחוקים מאוד בתפיסות העולם שלהם ומקיימים יחסי שכנות קרובים מאוד.
נכון. צריך לומר שזה הסיפור העיקרי. עולם הביטחון, עולם האתגר הביטחוני שתופס את כרם, הוא מלווה את כרם הרבה. הרבה שנים, איום המנהרות ועוד ועוד. בגלל הקרבה לגדר, הפגנות על הגדר, כל ההפסדים שהיו, תמיד היינו יותר מושפעים מזה, מתח רקטות בצורה יותר גדולה, אבל זה לא הסיפור העיקרי. הסיפור העיקרי באמת זה הסיפור של הקהילה המעורבת. באמת, היישוב בעצם מתחיל את התהליך שלו עוד לפני, אפשר לומר, סוף הלחימה של צוק איתן, אפשר לומר שהעוטף כעוטף, ככה אני מבין, עובר גם את המשבר שלו, ויישובים שלמים גם חוטפים שם טלטלות. אנשים חוזרים לבתים עם הרבה סימני שאלה סביב היכולת לחיות במציאות כזו, באתגר הביטחוני של המנהות.
מדברים על לפני עשור, צוק איתן מפחית את תחושת הביטחון באופן טבעי באזור הזה.
נכון. ואז בעצם גם קרן מופרטת, הקיבוץ מופרט, ובעצם מתחיל את התהליך הפנימי החברתי, שמלווה אליו גם לחץ חיצוני. זאת אומרת, באיזשהו שלב גם הממשלה, נקרא לזה משרד ראש הממשלה, מתקשר ל... אני אומר את זה כי שמעתי את זה מכלי ראשון. עד לפני שהגענו, חשבנו שזה אולי קצת איזה גוזמה או משהו, אבל ניר מאיר מזכ"ל התנועה שהיה עד לאחרונה, של התנועה הקיבוצית, סיפר את זה ממש ככה באירוע, והוא אומר, 2016 מתקשר אליו, משרד ראש הממשלה מתקשרים אליו, ואומרים לו, אנחנו חושבים שצריך לסגור את הקיבוץ. לא משתלם להחזיק כל כך הרבה צבא וכוחות והשקעה כזו על 17 אנשים, 17 משפחות, כאילו.
זה מה שהיה שם? 17 בתי אב?
נכון. ובעצם מה שקורה זה במקום להרים ידיים, מתוך אמונה עמוקה בשייכות שלנו לקרקע הזו, והאמונה הזאת לא שייכת רק לחברה או מגזר מסוים. הוא רותם כוחות ואנשים וארגונים כדי להגיע למסקנה הזו בסוף, של לבנות קהילה מעורבת, שזה הפיילוט שצריך לבצע בקרם לפני שמרימים ידיים.
עוד סיכוי אחד אחרון, להכניס דם חדש לקיבוץ שמשוייך לצד השמאלי של המפה הפוליטית, החילוני, בצד הכי חילוני שיש, להכניס דם חדש שמורכב מדתיים, חלקם בני ההתנחלויות.
נכון.
למה? למה לא לחפש צעירים מאזורי החיוג הסוציולוגיים שמתאימים לכרם?
חיפשו הרבה. חיפשו הרבה. היה קושי גדול למצוא. אפשר, אפשר עוד...
אוקיי,
כאילו...
לא מצאו, בסדר, לא ניכנס. לא מצאו, וכשמוצאים כל קורא כזה לקבוצה סוציולוגית אחרת, נמצאים האנשים, מה קורה בשלב הזה?
אז אני... אז בדיוק מה שאני רוצה להשלים, שהכל קורא הזה היה לא לקבוצה דתית. הכל קורא הזה היה לבנות קהילה מעורבת. בעצם הכל קורא הזה, אז הבאת איתך גם משפחות חילוניות, שמשייכות עצמם גם למקום הזה של חיים משותפים. ובאות ב-2008, זה עובר בעצם החלטת קיבוץ, והצבעה והכל בצורה הכי פורמלית, וב-2018 בקיץ אנחנו מגיעים 15 משפחות חילוניות ודתיות, ובעצם אחד הסימנים היפים שהיו זה למלא את הבתים הישנים, כאילו בתי השנות 70 שהיו רובם ריקים, מתמלאים.
בתינו הומים מתינוקות.
נכון. ופתאום יש קולות של ילדים וחיים, ואנחנו מתחילים גם רואים הרבה תזוזות מסביב, ואפשר להגיד שאולי ככה חצי שנה אחרי מגיע איזשהו סיפור בעצם על ידי תורם שהיה קשור לקיבוץ עוד בתקופת צוק איתן, אבל הוא לא שם איזה כסף או משהו יותר מדי, לא כנראה לא דיבר. והוא שמע מחדש שהעסק פורח, ואמר, עזרתם לעצמכם, אני עוזר לכם. והוא שם סכום מאוד משמעותי כדי לפתח את הנוי והגינון, ואחרי שנה אולי פשוט כל היישוב מקבל מתיחת פנים חדשה. אנשים צעירים, מחייכים וציפורים וירוק בעיניים.
איזה כיף.
אנחנו הגענו בחולות. אז זה חלק מהתהליך שמתחיל, ששוב הלב שלו מתמקם סביב זה. ובאמת בשנה הזאת נבנו הרבה אבני יסוד לקהילה. זה בשיתוף באמת עם הרבה אנשים טובים ואחרים, אבל מי שמקבל את ההחלטות, מי שלוקח אותם את הצעד קדימה, מי שמעמיק אותם, זה אנשים שחיים במקום. וזו האחריות שלהם גם בסוף. הרבה פעמים טוב לנו להתייעץ, לקחת, והרבה אנשים מבחוץ, בסוף האחריות היא עלינו. והמון דיונים עמוקים, שמגיעים להחלטות שבאמת היום אנחנו רואים אותם. כאילו, כמה הם היו... כמה הסכמה הייתה מאוד חשובה פה.
הפרופיל המרתק של המקום הזה הוא בין היתר, כי החיבור הוא לא בין אנשים שהיסוד שלהם הוא במרכז, אלא יש שם דתיים שהם באמת דתיים עד הסוף, וחילונים שהם באמת חילונים עד הסוף. זה לא קבוצת מסורתיים על איזה רצף שיכולים להסתדר עם כולם. זה אנשים אידיאולוגיים. וזה פלא גדול לראות אנשים אידיאולוגיים מקצוות מנוגדים נפגשים.
נכון. באמת הרבה פעמים שאלו אותנו מה מאפיין, כי יש הרבה קהילות מעורבות. אז באמת זה אחד מהנקודות המאפיינות. אבל צריך לומר שזה, אני חושב ככה, במבט על, זה סיפור שהוא לא רק חילוני דתי. כי בהרבה מקומות, כשצריכים להביא צעירים, כי רק ותיקים, אז הרבה פעמים התהליך קורה שמביאים גוש צעיר. לא משנה, בנים ממשיכים, והוותיקים נדחקים, נזרקים איפשהו.
ופה היה לכם כבוד גם להוותיקים, גם לפער הגילי.
היום,
מדהים.
אני אומר, כל אדם שיפגש, יראה שיש מאוד גוון, בתוך ועדות, בתוך... תמיד יהיה איזושהי הבלטה יותר כזו או אחרת, סביב זמנים משתנים, אבל במקום עצמו, יש מקום לכולם. זה לא רק סיפור של חילוני דתי, זה באמת סיפור רחב יותר.
נגיד בן התנחלות שרוצה לבוא להציל את כרם שלום משם אמונה, הוא לא בא לשנות סדרי עולם.
בדיוק.
הוא ממשיך דרכם של המתיישבים, המון כבוד למתיישבים הוותיקים ממנו, לאלה שהוא הקים את המקום, ומבין את מקומו.
זה אבן יסוד קריטית. אני חושב שאנחנו לפעמים טועים בה הרבה פעמים מתוך הרצון כבר להביא משהו חדש.
כן.
ואנחנו שוכחים לפעמים שהאבן היסוד זה הכבוד למה שהיה.
תראה, החיבור שלכם הוא יפהפה. ראיתי סרטון שבו רואים את אחד הפצועים מכיתת הכוננות, שמראהו חזותו דתי עד חרדלי. מגיע לפגוש את הקהילה אחרי שהוא השתחרר משיקום, הוא השתחרר בבית חולים, ועומדים סביבו קהילה שלמה, מוחאת כפיים ומודה. וזה רגע כל כך מרגש, בגלל שאנחנו מכירים את השבטיות הישראלית. כשאנחנו יודעים מה הסיכוי שיפגשו השבט הזה עם השבט הזה באופן הזה, ופה... יחסי שכנות, לא פגשו חייל עליהם הדרך, זה שכן שלהם שיצא להציל אותם ואיבד יד.
זה ממש, אני חושב שגם המשפט שאמרת, הוא אין אבן יסוד גם משמעותית שקורית. המשפט של יחסי השכנות. אנחנו משוכנעים הרבה פעמים שאם נשב איפה שמקבלי ההחלטות, אז אנחנו נעזור שהדברים יראו אחרת. יכול להיות. יכול להיות שזה נכון, ויכול להיות שאם תשב, אני ארד רגע לרזולוציה של יישוב, אז תשב במזכירות, אתה תעזור לדברים מסוימים. אבל זה לא מחסל ולא מחפה על לבנות יחסי שכנות. להפך, שאם אתה בונה יחסי שכנות טובים, נעימים, שבו זה יכול להתבטא וזה בעיקר להתבטא, שגם אחרי ויכוחים מאוד כבדים, שני השכנים מסוגלים יום אחרת, או באותו ערב, לדפוק אחד אצל השני ולבקש חלב או ביצים או משהו.
וביישובים קטנים ומבודדים שאין בהם סופר, זה בטח קורה כל הזמן.
אז זה אבן בוחן ליחסי השכנות,
כן.
ודבר כזה הופך את כל הדיבורים המורכבים, כל מה שצריך שהוא יהיה כזה גם מופשט, אז הוא הופך את הכל לטוב יותר, נעים יותר. גם הוויכוח שיכול להיות כזה הרגש, הופך להיות אחרת.
מקבל קצת איזה חיוך שאתה נכון, צריך לשאול ממנו את האופניים או את החלב.
נכון,
כן.
כי זה השכן שלך, אתה תפוגש אותו אחר כך.
זה באמת נפלא. והפרשנות למה שקרה כאן בשבעה באוקטובר, אצלנו, האנשים המאמינים, שונה מאוד מפרשנות שהשכנים החילונים שלך ייתנו. אתה רואה איזה הבדל באיך מתייחסים למה קרה לנו? זה שונה? זה יכול להיות יותר שבור אצל הדתי, זה יכול להיות יותר שבור אצל החילוני, זה לא בהכרח שיש מישהו חסון יותר.
לא, מעניין התנועות, בסדר, היו פה כל מיני תנועות מעניינות, גם מהמקום הלא מאמין, לכך שקשה להגדיר את הדברים כרק מזל.
וגם אצל היהודי המאמין יש קושי.
יפה. זה בדיוק, אני חושב, נקודה משמעותית, כי דווקא אצל, לפעמים אצל היהודי המאמין, קל מאוד, ואם זה אני חוזר רגע לפתח, להגיד שזה הכל קרה מלמעלה. ודווקא המקום הזה שבו אני מאמין, שבהשתדלות האדם יש הרבה משמעות, אז אני מחבר פה איזושהי תמונה אחת שלמה יותר.
אז יכול להיות שהלא מאמין זז קצת, וגם המאמין זז קצת, ויש איזה ערעור יסודי על האמונות שלנו, על מה ידענו לפני, אנחנו אנשים אחרים לפני ואחרי.
אני חושב שזה הייתה, או עדיין, הזדמנות של העמקה. זה נכון שהדברים מתקיים, כן, להבדיל, אבל כמו בהתחלה כולם פתחו את ליבם, תרומות וכו.
התעייפנו.
אם זז הזמן, שהזמן זז, אז העסק יורד. אז כן, ברור שיש תנועות קצת יותר אדומות, הכל. אבל אני מאמין שכן נוצר פה איזושהי מציאות, זאת אומרת שגם מי ש... הסתכל על הפרדה כאל משהו טוב, הסתכל היום ואומר, כל העם היהודי, כל קצות הבן, מגיע ומתאחד. כאילו, מה, בשריקה? ממש בשריקה, ביום אחד, הכל כאילו כמו גלימה שירדה בבום, ותכלס, כל מה שחשב מפני, בכלל לא קיים.
כן, ואז אתה מדגיש את זה הנס. זה היה הנס מהצד שלנו. בחרת לשמוע את, להשמיע את לא תנצחו אותי של יורם גאון. למה?
אני חושב שאם שמים את כל האירוע פה בתמצות שלו, אנחנו מבינים שהמאבק הכי גדול, או הניצחון הכי גדול, הוא בתודעה. שאלה מה התודעה הייתה, שאלה עם איזה תודעה ניצר. גם השאלה עם איזה תודעה אנחנו נלחמים. ואני חושב שהתודעה שלנו שאנחנו צריכים לנצח היא לא תודעה רק בגלל שעשו לנו. התודעה שלנו שאנחנו צריכים לנצח כי העם היהודי הוכיח שהוא כזה. הוא יודע להתגבר על המשברים העמוקים. והוא יודע לצאת מהם גדול יותר מהם.
אתם בנקודת הזמן שבה אנחנו מדברים עוד לא חזרתם לגמרי.
נכון.
ואת ההבטחות שיש בשיר הזה, הילדים עם הילקוט שעל גבם, אתה יכול לראות בטווח הנראה לעין, ממש מעבר לפינה?
אנחנו כרגע שומעים את המנגינה הנכונה. שומעים את הבומים ואת של המטוסים. אבל הניצחון שלנו, שהוא ברור, שהוא מונח על התודעה, והתודעה שלנו יושבת לכך שאנחנו נחזור בטוח, אין שאלה, והרוב הגדול חוזר בטוח, וגם ברור לנו שמה שהיה מבחינת היישוב, הוא לא יהיה ברמה הזו, אלא הוא הולך לצמוח הרבה יותר. זה משהו אחר. אנחנו מבינים מה המשמעות של הניצחון שלנו היום. הוא לא לבנות עוד משהו קטן, עוד בית כזה, עוד בית אחר. הוא לא פרויקט. הוא אירוע שהוא לאומי בכל...
משהו בסגנון, אתה שומע סינואר, רצית להכחיד אותנו, קבל כרם שלום פי מאה.
בדיוק.
הנה יורם גאון. לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי, לא, לא.
רוח קרב, אמילי אמרוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
כן, חזרנו, העורך שלי אליה בן שימול, רכז הביטחון של כרם שלום, לא תנצחו אותי, ובכל זאת בדרך עד הניצחון, אתה מאבד גם את חברך הטוב אלוף משנה אסף חממי, מפקד החטיבה הדרומית, שנהרג בשמיני עצרת בקרבות על הגנת העוטף. ספר לי על חברך.
טוב, חממי, אנחנו מכירים אותו מהשירות שלו כמפקד החטיבה. סיירתי איתו בפעם הראשונה, כשהוא הגיע לכרם, ונכנס בעצם לתפקיד. הוא מסתובב, אני רואה אותו ככה בהלם קצת. אני כאילו, בסדר, שמים את הסיור, ואני אומר לו, הוא כל הזמן שומע, וואו, זה יופי, וואו, זה יופי, ו... בסדר, כאילו, סבבה, זה הקיבוץ, כאילו. ואז הוא אומר לי, תקשיב, אני באתי לפה בצוק איתן, ככוח של גבעתי, ורק חולות, עיזבון, פשוט גאה לראות את הארץ שלנו ככה פורחת. אדם עם מסירות כל כך גדולה להתיישבות. בעיניי החיבור שהתבטא, הוא בעצם ביטא את מה שיש לו בפנים. לא רק חבר טוב, זאת אומרת, אדם עם יחסי חברות טובים, נעימים, בין מפקד לפקוד וכו'. אדם שיש לו חיבור עמוק להתיישבות, רואה בה ערך גדול, רואה בה משימה מהמעלה הראשונה. הופך את כל התפקיד הזה.
זה יכול היה גם לראות כמו עול. הוא צריך עכשיו גן ילדים מלא בילדים קטנים על הראש כדי להגן עליו, הרי קל יותר למפקד להגיד, כמו שאמר אותו נציג ממשרד ראש הממשלה, בואו נסגור.
בשבוע של שמחת תורה, שזה היה חול המועד, עד יום שני בעצם היו הפרות סדר על הגדר. והוא היה איתי כל הזמן ככה בטלפונים, וכל הזמן הוא שואל על היישוב, הייתה הערכת מצב, ואז אמרו שהולך להיפסק, יעבירו להם כסף קטרי וזה, העביר לנו מה שנקרא את הדיווח המקובל. ואז ביום רביעי הוא מגיע אליי, עוד פעם ליישוב, עושה סיור על הציר ביטחון, בסביב חשיפת נונטד וכו'. אני אומר לו, כאילו, בסדר, זה סגור, התחלנו לדבר על זה, הוא אומר לי, אני עכשיו מתחיל לרדת לרזולוציות, איזה עמוד חשמל אני יכול לתקן בהסלמה, איזה אני לא יכול לתקן, אני רוצה להגיע למצב שבו ההתיישבות ממשיכה לחיות ולנשום בהסלמות. וזה דבר שמאפיין אדם שיש לו חיבור עמוק, עמוק. למה? כי אכפת לו. אכפת לו באמת מזה שההתיישבות תמשיך לצמוח. כי מה נושא? הצבא הוא, ההתיישבות באה בגלל הצבא או להפך? להפך, הצבא בא בשביל ההתיישבות. והוא כצבא יכול להגיד, שמע, סגור פה, תעשה ככה, תוריד ממני, כמו שאמרת, גן ילדים, תוריד ממני את כל הכאב ראש. אבל שאתה רוצה לתת לדבר הזה להתפתח, ולא כל פעם לחנוק אותו סביב הקשיים הביטחוניים, אז אתה מחפש איזה עמוד חשמל אני יכול להמשיך לתקן. כי אני יודע שיפילו אותו. אני יודע שיראו עליו תהילים ויפילו אותו עוד פעם ועוד פעם. אז אני מחפש אלף פתרונות כדי להצליח. וזה דבר שאני חושב שעוד אפיין את חממי. אני אגיד לשמחתי, או לצערי, פוגש אותו בעצם ביום. אני ככה במשך השבוע, אני אומר לו, כאילו, יאללה, כל היום כפקים וזה, בוא, תשב על קפה, בוא נשם לדבר. אז הוא אומר לי, יום שישי אני מגיע אליך, יום זה. הוא באמת מגיע אליי ביום שישי, 3:00 PM, ערב שמחת תורה. יושבים, אני יודע, מדברים על החיים, מדברים על המצב, מדברים על היישוב, מאוד התעניין כל הזמן בהתפתחות של הקיבוץ, איך מתי יגיעו עוד משפחות, ומה אפשר לעשות, וכל הזמן ככה שאלות סביב זה. זה המפגש האחרון שלי איתו.
למחרת הוא נפל.
בדיוק. עוד ככה שאני מלווה אותו לרכב, הצטרף אליי הבן שלי הקטן, והוא ביקש ממנו לעלות, הוא כבר חממה נכנס לדוד, הוא ביקש ככה לראות, הוא בא, ירד, זה, פתח את הדוד, מראה לו וזה, אמר לו, פעם באה אני מביא, אני בא, אני עושה לך סיור, ו... אז זה לא, כנראה כבר לא יקרה. וכן, ויום אחרת הוא נופל.
הוא נופל, וגם אתם קצת נופלים. אתה מנהל לחימה בתסריט מופרע לגמרי. מופרע לגמרי, שום תסריט ההוליוודי לא היה יכול לשרוד את הישיבת הפקה של דבר כזה. ויש איזה רגע שאתה בתוך הלחימה המשוגעת הזאת מול נהר מחבלים, עדיין בלי גיבוי צהלי מספק, מבין את עומק האימה שאתה עומד מולה? קולט מה הסכנה של טבח בסף הבית?
לא.
רק בדיעבד אתה מסתכל על זה ככה ורואה את האפשרויות?
לא מבין את לא מבין מה קורה בכל העוטף, לא מבין מה קורה בגזרה, ולא מבין עדיין מה המשמעויות סביב היישוב, ברמה שנחשפנו אליהם אחר כך. לא מבין את כל זה. עסוקים בלנוע מתוך מקום למקום.
מתי אתה תופס את הראש, אבל כן עומד מול משהו שנראה לך כמו דמיון, כאילו אתה צריך לצוות את עצמך שזה קורה, באותה שבת?
אני חושב, אם אני לא מעט פעמים ככה שואל את עצמי את השאלה הזאת, גם נשאל על ידי, אבל אני חושב שרק לקראת שעת הערב, שמגיע עוד כוח צבאי גדול, ואתה מתחיל להוריד טיפה את המפלס, ואז אנחנו, וזה השלב שהם הולכים להודיע למשפחות. צוות הרווחה של הקיבוץ.
על ידידיה ועמיחי.
כן. שמה זה מתחיל ליפול, כי אני נמצא שמה במזכירות, והם שני מוטלים שמה.
ויש לך שנייה, פתאום יש לך שנייה גם
לשבת.
לשבת ולהבין.
אחד החבר'ה מביא בירה, ואומר, בוא נעשה הבדלה. אני מסתכל ואומר, תעזובתי בחיית, כאילו... אבל אני כבר יושב, אז מה אני... כאילו, הראש לי בכלל, איפה זה? הוא רוצה לשתות את זה, אני אומר, יאללה, תעשה הבדלה, כאילו, אני כבר יושב, מה אכפת לי?
אנחנו במוצאי... מוצאי שמחת תורה.
ושם, בשניות האלה, זה מתחיל ליפול לי, כאילו, רגע הזה. כי רק אז אחר כך אני פתאום מתחיל לשבת רגע, אני רואה אותם, ואני מתחיל לשמוע קצת מסביב, ואז אני פותח גם את הטלפון, כאילו, זאת אומרת, לשמוע רגע אינפורמציה מעבר.
כן.
ואז אני קולט רגע את כל, מתחיל לקלוט את האירוע.
ואתה מגלה רעידת אדמה מצפון לכם, בהיקף שאי אפשר היה לדמיין.
אפילו לא ממש מצפון, אני שוב לידינו חולית. מתחיל לגלות שהמצב פשוט...
חולית היה טבח מזעזע.
אני קולט, בוא נגיד ככה, נופל לי... קצת יותר, כי אנחנו עדיין ברצף לחימתי, זאת אומרת, יש איומים עדיין. אני כאחד שהיה בתוך האירוע, בכל שלבי ההתארגנויות של הכוחות השונים שנכנסים לאירוע, אני בעצם הופך להיות השיבר, שבו גם המודיעין מסתמך עליי. זאת אומרת, מהתראות שבק ועד לתראות, הכל מגיע בטלפון פתוח, הכל כאילו באיזה, ואנחנו באיזשהו רצף, אגב, אני מגיע לבית רק יום אחרת, ב-10:00 PM. עשה להתקשר עם אשתי מדי פעם עם נקודות, שאני שולח לה שאני בסדר, כאילו נקודה כזאת בוואטסאפ. אני מגיע למחרת.
זאת אומרת, מיקום, אתה שולח מיקום.
לא מיקום, רק נקודה.
רק נקודה, כי אתה לא מספיק אפילו לכתוב.
כדי להגיד לה, אני בסדר, אני לא יכול להמשיך לזה. רק בהמשך, אני קצת ככה מצליח בלדבר איתה טלפונית.
אשתך וארבעת הילדים בזמן הזה בממד.
בדיוק. ולקראת ככה הלילה הזה של 8-9, היא אומרת לי, תשמע, אני כבר, אני אקח את המרדם ותתתי, ובסדר, דיברנו כמה דקות טלפונית, ויום אחרת אני מנסה לתפוס אותם. נסה להתקשר אשתי, מענה קולים, ואני מתקשר גם לבית ולא עונים. קרוב ל-10 בבוקר, אני אומר, טוב, רגע, כאילו, היישוב לא מזוכה. אני אף לבית רגע, כאילו, יש פה. אני דופק על הדלת, אף אחד לא עונה. אני דופק על החלון ממד, אף אחד לא עונה. קצת אוטומטית, ככה המפלס קצת משתנה. אני דורך את הנשק מחדש והולך מסביב לבית. יש שיחים, לך תדע מה יש בשיח. ואני מגיע מאחורה ואני רואה את החלונות מנופצים מירי. אז כבר הדמיון מתחיל לגבור. ואני פותח מהר את החלון ובא להיכנס, ובדיוק אני שומע את הדלת שהממד נפתחת, ואני צועק לאשתי כמה פעמים, והיא עונה. ואני נרגע, אני נכנס בדיוק לבית, והיא בדיוק, היא באה לצאת להביא אוכל לתינוק. אז אנחנו נפגשים לרגע עם הילדים, והיא באה לקחת את המטרנה, וגם שם נמצא כדור.
בתוך ואז... פחית המטרנה בבית, כן. כדור שחדר...
בעצם כל המסלול של הירי היה לתוך המטבח. אשתי אמרה שתוך כדי שאלה אותי, האם אפשר לצאת מהר לשירותים או משהו. אמרתי, אז כאילו תנסי, תעשי את זה מהר. וכאילו, והיא אחר כך אומרת לי, כאילו, מה היה קורה כשחציתי פה את הלוך חזור פה, אם המסלול היה כזה. אז כל ה... אנחנו עדיין מעבירת לחימה. והיישוב רק כמעט 40 שעות, רק בשעות הערב של יום ראשון, אנחנו מצליחים לפנות אותו. אירוע, אופרציה ביטחונית בפני עצמה, שאתה מבין שהיישוב לא מזוכה, ועדיין כוחות צבא גדולים, בלגן שלם. אבל כשאתה רואה את כולם, וכולם על הרכבים, ומתחילים לזוז, וכשאתה מדווח למחד שהאחרון האנשים עזב את היישוב, אז אני זוכר שפעם ראשונה גם צחקתי, כאילו... צחקתי, בכיתי, הכל היה כבר מרובע, ואתה כאילו מתחיל להבין מה קרה. טיפה. הלוויות.
אנחנו במרחק קצר של זמן משם, כן? עדיין ממוף הציפור אנחנו בכלום בציר ההיסטורי. 5 חודשים וקצת עברו. ואתה מתחיל להבין עוד קומה של הדבר הזה? של למה זה קרה לנו? של המשמעות של כל זה? שמשקפיים חדשות שאתה מרכיב היום ואתה מבין משהו שלא הבנת קודם?
אני חושב ש מתברר לכולם כמה נושא האחדות הוא אירוע קריטי. כמה הפילוג הוא אירוע הרסני. וכמה אחריות יש לנו בלייצר גם את האווירה הטובה של הביחד.
ואתם כמיקרוקוסמוס, אתם מודל מזוקק של הסיפור הזה, כי אתם מצליחים ביחסי שכנות לשרוד את השנים יחד, והילדים שגדלו בהתנחלות פסגות עם הכיפה נופלים על הגנת הקיבוץ החילוני, וזה יכול להיות גם אותו דבר ההפך. וזה מבשר אולי את הקומה הבאה, את המקום הבא שאנחנו נלך אליו, אולי פחות שבטיות.
א', אני רוצה, מקווה, מתפלל, שזה באמת מה שיהיה. אני זוכר שאמרתי, אחת השתיים, אמרתי ממש בתחילת הזמן הזה שלנו, עכשיו שאחרי הלחימה, שבטח זה לא ינחם, אבל טיפה אותי תמיד המחשבה הזאת מרגיעה, שהם נפלו כמו גיבורים, במלחמה מתוך לחימה.
נגיד שהם שניהם היו חברים טובים מילדות, שניהם בנים של רבנים, שניהם גדלו בפסגות, מגיעים לכרם שלום יחד, נופלים תחת פיקודך בעצם, בכיתת הכוננות בהגנה על כרם שלום.
לחימה משותפת, כן.
לחימה משותפת.
אני אומר, זה נקודה שכאילו נותנת לנו איזושהי נקודת נחמה, זאת אומרת, זה לא היה במקום שבו רצחו אותם בכבישים, ולא רצחו אותם בבתים, ולא... הם נלחמו. כמו לוחם בעזה, הוא נחם פשוט בשטח שלנו. והוא נחם כמו, והוא נפל ולחם ונפל כמו גיבור בה.
ולסבים אומר... שלהם באירופה לא היה, לא הייתה את האפשרות הזאת.
נכון. נכון מאוד. וזו נקודת נחמה מאוד מאוד משמעותית שאני לוקח אותה הרבה מהסיפור של קרם. אבל אני אומר אותה גם כי בטוח שהם, כעמיחי, כידידיה, אני בטוח שהם, כשמבינים היום את מה שקורה, ומבינים שכרם שלום מסופר היום בצורה כזו, והרבה הרבה הרבה בזכותה, ובעצם הסיפור של האחדות הזה מתגלה, אז אני בטוח שהם שמחים. אני בטוח שהם שמחים בזה. כי שוב, מה התודעה
שלנו? טוב, הציניקנים יגידו לך, הסיפור של אחדות מחזיק רבע שעה, אנחנו מיד חוזרים לסורנו, יהודים כמו יהודים, אוהבים להתקוטט, קצת מהר מדי שכחנו.
וזה לכן משהו מאוד קריטי פה. כי כולנו נדבר על האחדות הזאת, וכולנו נסתכל לה ונגיד, רגע, בעבר היה אחדות, ובמלחמה היה אחדות. ואני שואל, אבל רגע, לפני שאנחנו אומרים את האחדות, אחדות, כל אחד שואל את עצמו, מה האחריות שלי בתוך האירוע? לא בטוח שאתה צריך ללכת לגור, לחבר שלך, לשכן שלך, אתה מתייחס עכשיו כבר יותר טוב, קצת יותר טוב. אני חושב שאם כל אחד מאיתנו לקח רגל אחד קדימה, צעד אחד קדימה, כן. אנחנו כבר נמצאים במצב יותר טוב.
אבל יש גם את הסכנה, ומשם הגיעה הרבה חשדנות, שכשאתה מדבר על אחדות, אתה גם מורח את הביקורת. ואתה אומר, שקט, 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 לא מדברים עכשיו, עכשיו כולם ביחד. לא אומרים מה הוא השם, וזה השם עכשיו. יש חתיכת ביקורת. היה משהו בקונספציה, היה משהו שאפשר את הפרעות האלה, חוץ מבקשת השמיים ללמד אותנו לקח כנראה, היה משהו מישהו שאשם. באחדות אתה יכול גם מהר מאוד להיסחף לתוך עולם של חדי קרן.
אחדות...
ולאבי דאבי.
נכון. אחדות, אבל זה לא אחידות. זה לא אומר שאנחנו כולנו נגיד את אותו דבר ונעשה את אותו דבר. והמלחמה זה לא החיים הרגילים. אחרי המלחמה, זה הזמן הכי נכון וטוב לבדוק את כל המערכות עד היסוד. הכל. וכל מי שצריך לקחת אחריות, יצטרך לעשות את זה עוד לפני אפילו
ועדת חדר.
כן. אבל זה עדיין לא מוריד מהאחריות האישית שלנו, לבנות חברה נעימה יותר, נורמלית יותר, תקינה יותר. שוב, לא בהכרח שאתה צריך. אני אישית גדלתי בראש פינה. בסדר? מקום שכן, חי ככה. שוב, מעורב, אפילו רובו חילוני בכלל. לא כולם חייבים לגדול ככה, לחיות ככה, לעשות ככה כדי לחיות. יש לנו המון אנשים שונים מאיתנו מסביבנו.
כן.
אבל טיפה, רגל אחד קדימה, כדי שהמצב יהיה הרבה יותר נורמלי.
כן. כדי שלא נטעה ונסתכסך בינינו לבין עצמנו, בזמן שהאויב שלנו צופה בנו, מחכך עדיין בהנאה, ומתעצם, כי יודע שקל מאוד לקוט בנו כשאנחנו רבים.
אבל הוא גילה גם משהו נכון. כן. משהו שהוא לא ציפה. אני אמרתי את זה פשוט בהתחלה של הדברים, ואני חושב שהם נכונים. הרבה דברים קרסו, הרבה דברים נפלו. והטכנולוגיות קרסו, והבטונדות קרסו, והרבה דברים. החומה האנושית, הרוח האנושית לא נפלה.
ובזה אנחנו הפתענו אותם, את חמאס.
נכון.
כן. זה... אני רוצה לשאול אותך אם היה איזה רגע ב-40 שעות לחימה מופרעות לגמרי, כשחברים שלך נופלים לידך, חברים טובים שלך נופלים לידך, ועוד שני חיילים גם נופלים בתוך הקיבוץ, ואתה צריך להגן, לחשוב בין לבין גם על רבקה וארבעת הילדים בממד, היה איזה רגע שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא? או שגם לזה לא היה זמן? בתוך התופת, בתוך האש אני תחת ללא ערב, בתוך נהר המחבלים הזה.
לי התשובה היא ברורה.
לא ברורה.
לי.
מה? זוכרים להתפלל כשצריך להיות בהישרדות ועוד כדור ולשמור על הכדורים במחסנים?
זאת לא, אולי זה עוד התחדשויות שקורות בתוך הסיפור הזה. בעצם זאת לא התפילה הרגילה. הראש שלך עובד הרבה בלייצר את ה... איך אני מייצר את השלב הבא בחלק המבצעי. והשלב שלך מוטרד מאוד באיך אני יודע שהיישוב כאילו חי וקיים. אבל בתוך כל הדבר הזה, אני חושב שהתחושות... תחושה שמלווה אותך הרבה בתוך הזה. זה מתבטא ברגעים אולי ספציפיים. אבל שם אתה מגלה שאימו אנוכי בצרה. אתה יודע שהוא שם, אתה יודע שאתה מדבר איתו, אתה יודע ש... זאת אומרת, זה מונה שאתה בונה אותו.
זה כפתור שלא נכבה לך בתוך כל התופת הזאת? אתה לא אומר, די, די, די. הכל פה, זה... אני לא רואה את עץ באלוהים, איפה הוא?
אני חושב שכל האמונה זה מסע עמוק, תהליכי.
כן, אבל נפתח את האדמה.
נכון.
אנחנו נופלים לתוך תאום.
נכון.
אתה אומר, אמו אנוכי בצרה, אתה מרגיש יותר קרבת אלוהים?
לא, אני אומר את זה כי התהליכים האלה הם לא קורים היום, הם לא מתגלים לי היום. לצאת להילחם ולהגיד, אני שם את אשתי, את הילדים, לא חושב עליהם לרגע, זה עבודה. יש מי שיגיד שהוא עושה את זה ברמה האישית, ואני אומר, כן, זה בא מכוח, כנראה גם הרמב״ם, מכוח גמרא שכתבה לעשות את הדבר הזה. ככה, כי ככה היהודי צריך ללכת במסלול הזה.
כן, אתה מדבר על הרמב״ם, רק נגיד למישהו שלא מכיר, לא כולם.
כן, אני אומר.
זה שאתה מדבר על הרמב״ם שאומר שלא לא להסתכל בתמונות, לא להיזכר בתמונות ילדיו נכון. כשהוא יוצא למלחמה, כי זה ימנע ממנו להילחם.
נכון, כי הוא יתמלא בכל מיני חששות ופחדים, כן. ויתחיל לחשוב על עצמו מאשר לחשוב על הכלל. והוא לוחם של הכלל, עכשיו לוחם של הציבור. אני אומר, גם בתהליך הזה של האמונה, זה לא יגיע פתאום רק כי יפתח הכל. נכון, אם קורה זה משהו, נכון, יכול להיות. ברמה האישית, זה משהו שאתה מבין שיש תהליך עמוק שהעולם הזה עובר, אתה חלק ממנו, והתהליך הזה קורה עכשיו פה מול העיניים שלך.
ובתוך הלחימה אתה מרגיש מושגח?
כן.
זה מדהים, כי זה רגע שבו אתה גם יכול להרגיש מאוד מאוד לבד.
נכון.
גם אם יש לך בידיעה את ההבנה שגדלת עליה, שיש מי שמסתכל, וזה שומר של המסכים, שמסתכל על המסכים כל הזמן, אתה לא מרגיש אותו באותו רגע.
הרגשתי לבד בלי...
כי אתה עם הנשק, אתה קמת ויצאת.
נכון.
נס לא קרה לך. אתה הנס.
אז זה בדיוק. אני אומר, הרגשתי לבד אולי בלי הצבא. אבל דווקא כי הנס שהיינו צריכים, הוא זה מה שקיבלנו. שאנשים יצאו, התמלאו ברוח של גבורה ואומץ, יצאו להילחם. אני אומר שוב, זה הנס הכי גדול שהייתי צריך משמיים. ברור שקרו עוד הרבה ניסים, אבל הם יצאו על ידי זה.
מה שלום קהילת כרם שלום?
ברוך השם יום יום.
יחסית אתם יצאתם באמת, יחסית לשכנים הצמודים אליכם חולית או יישובים אחרים.
באיזשהו
פלא אתם יצאתם בנס, לא בנזקים מאוד גדולים, אין לכם חטופים, נכון, מהקיבוץ, שני הרוגים, זה מחיר כבד ונורא, וזה שניים יחסית למקומות אחרים שמדובר על עשרות. ספר לי קצת על הקהילה היום.
הקהילה עצמה עזבה בעצם בלילה השני, עוזבת לאילת למשך כמה חודשים. כולם באותו בית מלון.
אתה נשארת בכרם שלום כל הזמן.
כן, אני נשארתי בכרם.
שרבקה והילדים יחד עם הקהילה?
נכון, נכון. רוב הקהילה נמצאת שם, כיתת כוננות בכרם. ואחרי כמה חודשים, אנחנו עוברים בעצם ליישוב שנקרא אשלים, דרומית לבאר שבע, וגם עוברים ממש, רוב הקהילה עוברת לשם. הכתרנו את זה כבדרך לכרם שלום, עוצרים שם. האתגר הוא אישי, האתגר הוא קהילתי, אתגר ענק, אתגר ענק, באמת. כזאת טלטלה, כזה אי ודאות, תלוי לפעמים בכל כך הרבה גורמים, על כל דבר, זה באמת אירוע, נסתכל עוד שנה אחורה ונגיד, כאילו, מה קרה?
ומעבר לפינה, לא שנה אחורה, אלא שנה קדימה, יצאתם לגלות, או גלות זמנית, אתה רואה מותח קו של אופטימיות מהנקודה שבה אתם נמצאים אל הקו שבו תהיו?
ברור. אני אומר שוב, ההנחה היא מתוך היישוב, זה שחוזרים ליישוב, מצמיחים אותו, מביאים משפחות חדשות. יש פה סיפור לאומי ענק, שהיינו רוצים שכולם ישמעו אותו, דווקא כי הייתה פה קהילה לפני, שבגבורה בנתה קהילה כזו, ובגבורה גם נלחמה על חייה. אגב, גם בצורה מעורבת. אם זה מוסיף עוד קצת לדברים. ותיקים וצעירים וחילונים ודתיים נלחמו בתוך הלחימה הזו.
כשחמש דקות לפני כן אנחנו רבנו בינינו על מחיצה בדיזנגוף, מלחמה שהייתה יכולה לפרק אותנו, וזה היה כמעט יד איש באחיו. כמעט.
אנחנו צחקנו על זה תמיד, שבקרם על הסיפור שכל הרפורמה וכו', הכל הגיע לשער הצהוב ועבר ככה בין לבין. עובר בעצם במסננת. זה לא פגע ביחסי השכנות. ידעתי מה הוא חושב, אגב, ניסינו אפילו לארגן איזשהו יום כזה, ערב כזה שמביאים מבחוץ, והשתתפנו קבוצה מהיישוב בסיפור, בערב כזה במועצה, ושם עוד יותר סופר מה בעצם המשמעות של כרם בתוך הסיפור, והדבר הזה לא פגע ביחסי השכנות. וזה אולי עוד כבוד ליישוב, כן, אחרי שנה כזאת, אחרי אווירה כזאת, עוד כבוד ליישוב שהוא עובר את הדבר הזה בצורה הזו. אז החמש דקות לפני, אני מסכים שזה ברמה הלאומית. ברמה האישית, המציאות קצת יותר הייתה שונה בכרם, אבל כולנו חטפנו מהדבר הזה.
כן. בכל זאת, את המודל, אני מרשה לעצמי להצדיע לכם על על המודל שהנחתם לפני החברה הישראלית. אף אחד לא ויתר על השקפות עולם שלו, על משהו בית או מהבית, ובכל זאת, מפני השלום, פתחתם שביל אחד משותף לשבטים כל כך שונים. אתם בהחלט מודל. בחרת להקדיש שיר לאשתך בסוף. אשתך שישבה בממד כמה? יותר מיממה?
כמעט 40 שעות.
כמעט 40 שעות, עם ארבעה ילדים, כשבעלה נלחם, מקבלת מדי פעם איזה נקודה ממנו, לא יודעת מה מצבו ומה שלמה. לביאה שמגנה על הגורים שלה ומאכילה אותם ומרגיעה אותם שם 40 שעות. איזה שיר ביקשת? ניצחתי איתי הכל?
שיר של אמיר, כן, ניצחתי איתי הכל. מבליטים הרבה את ה-40 שעות. אנחנו 160 יום. 160 יום שהיא חיה עם הילדים, יום-יום, מתפקד איתם. אני זוכר ששבועיים או שלוש אחר כך הגעתי ככה, הייתי באילת איתם קצת. אחרי כמה שעות אמרתי, יכול להיות שיותר קשה לי, יותר קשה להיות פה מאשר להילחם. אני לא יודע. אבל מגלה כוחות, אני אומר, עדיין, כאילו, בסדר, בשלבים האלה, אני פה עם המדים, כי בעצם אני שמה. רוב הזמן.
אתה בקרם.
כן.
ביישוב קצת נטוש, הממטרות עוד פועלות, המדשאות ירוקות.
לא רק פועלות. שתלנו בטור בשבט האחרון, היה לנו פרויקט שנקרא שתילה לכל נפילה. ובעצם כל פעם שהיו מתחי טילים, אז כל מקום שנפל טיל, היינו שותלים שתיל. זה אירוע קהילתי מאוד יפה. אגב, חממי היה שותף באחרון. בתוך הלחימה, בתוך ההסלמה, אומר לי, נו, מתי כבר עושים את הטקס?
עשה בטור בשבט הקודם?
אז, לא, זה היה מגן וחץ, זה כן. היה בקיץ הקודם.
כן.
לא מזמן, ושם הוא נסע דברים גם. ובטור בשבט הזה עשינו אירוע גדול, גם קהילתי וגם לשותפים על שתילות, ובעצם חיינו, ואנחנו מקימים עכשיו גם גינת גיבורים, לא אנדרטה, אלא משהו שיספר את סיפור הלחימה והגבורה. מבחינתנו היישוב חי. הוא חסר, הוא כואב, הוא בלי ילדים, הוא בלי שמחת חיים בשבילים. אבל אנחנו מביאים אותם ונותנים להם. וכן, אז אנחנו שם הרוב הזמן.
160 ימים אחרי שבת אחת קשה, שמיני עצרת אחד שמאז קצת נעצרו לנו החיים. אתה ואשתך רבקה ניצחתם ביחד. ניצחתי איתי הכל, אתה מקדיש לה את השיר, נכון?
בטח.
מרגש מאוד. הנה, נשמע את אמיר בניון. בינתיים אני אגיד לכם שאנחנו נפרדים. עוד פרק של רוח קרב. האורך שלנו איתי סופרין, במערכת אילה שוקר, נוי ביטן וטל אלקבץ, הטכנאי דוד מאירן, על הדיגיטל אופר לרר ונועה אוחנה, אליה בן שימול, רב שץ קרם שלום, גיבור ישראל, תודה רבה שהגעת.
עליכם, לזכות.
תודה שצלחת להגן על הקיבוט שלכם. המשך יום שקט, להתראות.
את מיתרי אהבתך איזה מזל
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי